טוב, אז אנחנו נחזיר פרשת נויח. פרשת נויח זה בעצם מההתחלה למעשה. זאת אומרת, פרשת בראשית זה 2,000 שנה של טויו. כמעט 2,000 שנה, זה 1,500 שנה פרשת בראשית. ופרשת נויח מתחיל על הלידה של אברהם אבינו, שזה 2,000 טויו. לכן, עד שם זה בקיצור, מפה מתחיל להיות באריכות. זה גם ככה בסדר של השנה. חודש תשרי זה חודש שהוא שורש. למעשה מתחילים בחודש חשוון. תשרי אנחנו בונים את הראש, אחר כך זה כל הגוף. באמת חשוון זה עוד לא הגוף ממש, זה הצוואר. כתוב בספרים שחשוון זה הזמן הכי מתאים, הכי מסוגל לבינה בסמיגדש. שבסמיגדש נקרא צוורך כמגדל השן, זה הצוואר. כי זה מחבר את השמיים והארץ, את הראש והגוף. אז גם החודש הזה מחבר בין תשרי, שזה הראש, ראש השנה, לבין כל הגוף. לכן אין בחודש הזה חג. כמו שבצוואר אין איבר, הוא מחבר את הראש והגוף. מכיסא מתחיל החגים. אז, אבל למעשה, חשבון זה ההתחלה, מתחילים את הזמן, מתחילים את השנה, מתחילים למעשה, אחרי המנוע של תשרי, מתחילים לעבוד. אז גם התורה מתחילה פרשת נויח, שזה ההתחלה למעשה. ההתחלה של נויח מאוד מאוד תמוה, התחלה של הפרש. אלה תודס נויח. ואז במקום לפרט מי הם התולדות נויח, אז אומרים להגיד, נויח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. אז קודם כל לא מובן בכלל למה עוד פעם כתוב על תולדות נויח, כבר כתוב בפרשה הקודמת, שהיה לו 3 בנים. למה צריך לכתוב עוד פעם? ואם כבר כתוב עוד פעם, אז תכתוב, אלה תולדות נויח, שם, חום ואפס. אומרים אלה תולדות נויח, ועוברי ויגיד נויח איש צדיק. נתחיל לדבר עליו בעצמו, לא על התולדות שלו. זה קושי בפשט, והמפורשים מדברים על זה. אז רש"י אומר שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. באמת, אלה תולדות נויח, זה לא הבנים שלו, אלא זה שהוא היה איש צדיק תומי. זה התולדות שלו. רק אחר כך חוזרים לפשט ואומרים לפסוק השני, וילד נויח השם אסחום וסיופס. עכשיו, מה מונח בזה? בעצם בפרשה הזאת מוזכר לראשונה המושג הזה שנקרא צדיק. צדיק כתוב בחז"ל על הפסוק צדיק יסוד עולם, שצדיק זה העמוד של העולם. זאת אומרת, זה לא רק כמו שנראה לכאורה, שכל העולם יש לו משימה. יש את המשימה של בני נויח, ויש את המשימה העיקרית, שזו המשימה שלנו. קיבלנו את התורה, צריכים לקיים את התורה, צריכים לעבוד את השם. זו משימה כללית שמוטל על כל העולם, וכל אחד מתקדם בזה כמה שהוא מתקדם. יש אנשים שלא מקיימים את זה בכלל, שהם רשעים. יש אנשים שמקיימים את זה למחצה לשליש של רביעה, שזה רובנו, בינונים. ויש את הצדיקים שמקיימים את זה בשלמות. על סך הכל, זה סדר קדימה, מי אוחז יותר בתפקיד. אבל חז"ל אומרים, לא, זה לא ככה. הצדיקים זה לא רק אלה שהם בדרגה יותר מאיתנו, אלא אלה שבעצם מחזיקים את העולם, צדיק יסוד העולם. או בלשון שהזוהר קורא לזה, שהספרים של הפנימיות קוראים לזה, שהצדיק הוא המקשר, כמו שאמרנו, הצוואר, בין השמיים לארץ. ככל בשמיים ובארץ, שזה מידת היסוד, שזה צדיק, אומר התרגום, דאוכי בשמיים וארץ, הוא מחבר, הוא מאחד בין השמיים לארץ. אנחנו בארץ. אין לנו קשר לשמיים. שמיים, שמיים לשם, ועוד נוסעים בני אודם, ואין קשר ביניהם. מי מקשר ביניהם? הצדיק. לכן, כתוב, כל העולם ניזון בשביל חנין ובני. אז כתוב בספרים, שלא המערה, כולם אומרים שבשביל, הכוונה היא בשביל. בשביל הזה, שנקרא חנין ובני, יורד המזון לכל העולם. בעצם אין משהו שמקשר, אנחנו לא קשורים לשם. אז גם מגיע לנו, אבל איך זה הגיע? היום זה יכול להגיע בדואר אלקטרוני, אבל כשהיה צריך דואר ממש, איך זה הגיע? צריך איזה שביל. השביל זה הצדק. הוא מחובר, דרך זה יש תקשורת. אבל זה לא רק בגשמיס, שהשפע של העולם מגיע דרכו. זה בעצם הרבה יותר מזה. כתוב שלפני שהשם ברא את העולם, הוא התייעץ עם נשמו יסוים של צדיקים. התייעץ, במעלה שמעלה, הוא התייעץ. אז כולם אמרו, לא, לא לברור. האמת אמרה, מה אתה בורא בן אדם, שהוא כולו שקר. השלום אמר, אתה בורא בן אדם, שהוא כולו קטטה. כולם אמרו שלא כדאי. העסק לא כדאי. הכתוב שכתוב...
איפה כתוב יש עוד צדיקים?
יש כזה מדש.
מדש?
כן, מדש. שהתייעץ עם נשמו יסוים של צדיקים, אני אגיד לכם. והם אמרו כן לברוא את העולם. למה? אמרו נכון, הצדיקים. אמרו נכון, האמת צודקת והשלום צודק, שהאדם הוא כולו שקר וכולו קטטה. אבל אנחנו לוקחים ערבות. שבסוף, עם כל הבלגן הזה, זה הגיע בסוף למקום הנכון. העולם בסוף הגיע לתיקון שלו. זאת אומרת, הצדיק הוא לא רק צינור שדרך זה מגיע שפע. לצדיק הוא בעצם אחראי לשפע הרוחני. הוא אחראי למצוא דרך שכל הנשמות שיש בעולם, שהכוונה לנשמות שלנו, הנשמות של עם ישראל, יתחברו בסוף למקום הרוחני האמיתי ששם הם צריכים להיות. הוא אחראי גם על השפע הרוחני, לא רק על השפע הגשמי.
הוא אחראי להעביר. הוא אחראי להעביר את ה...
כן. איפה רואים את זה? רואים את זה את מויש רבנו אמר, ביקש שהשם ימחל, שהשם יתקן, ועם עין, מחיינינו. אני פה בשביל זה. אם אני מצליח לעשות את התפקיד הזה, לפעול תיקון בשבילהם, לפעול שהם כן יקבלו את התורה, שהם כן יוכלו להגיע למקום הנכון, אז אני פה. אם לא, אז תיקח אותי מפה. מסר נפש, היכל מוישה. כתוב אחד כמה סוגי לשונות, שהוא מסר נפש, כדי לפעול את התיקון. זה התפקיד של צדיק. צדיק הוא בעצם לא אדם פרטי. הוא אדם ציבורי. שחוץ מזה שהוא עובד את השם, הוא יותר נכון בכוח זה שהוא עובד את השם בשלמות, אז יש לו תפקיד לתקן את כולם. לא תמיד בצורה קונבנציונלית, זאת אומרת, לא תמיד בצורה כזאת שבאמת אנחנו בעצמנו מגיע לנו, אלא בצורה כזאת שמגיע לי יותר. בזכות שלי, שאני יותר מהרגיל, אז בזכות הזאת הוא פועל לפנים משורה סדין. פועל רחמים, שזה מה שרבנו פעל אז.
לא הבנתי. אפשר לחזור על הנקודה האחרונה?
נסביר את זה יותר טוב. התפקיד הזה... של הצדיק, לתקן את כל הנשמות, להביא אותם למקום השלם והאמיתי, מתחלק לשתיים. יש את הלכתחילה ויש את הבדיעבד. הלכתחילה זה מה שמשה רבנו עשה בשלב הראשון. לפני שהוא היה צריך להגיד והיכל מוישה, מה היה? הוא הביא את התורה, הוציא אותנו ממצרים, הביא את התורה. זאת אומרת, השלב הראשון זה שהוא באמת מלמד אותנו, מאיר לנו, נותן לנו כוחות, שאנחנו בעצמנו נעשה את התפקיד שלנו. זה החלק הראשון, הלכתחילה. החלק השני בדיעבד, זה מה קורה כשאנחנו לא בסדר. קיבלנו את התורה והוא דריך אותנו ואמר לנו ועזר לנו, זה לא עזר. כמו שהיה, אחרי כל זה, נפלו. זה החלק השני. פה, התפקיד שלו, זה להגיד, נכון שככה היה, ולהם עכשיו לא מגיע תיקון. לא מגיע להם תורה, לא מגיע להם שום דבר. אבל בזכותי. זה כבר לפני משורת הדין. לכתחילה זה שזה כן בשורת הדין, שיתנהגו כמו שצריך. אבל דייבת שאפילו אם לא מתנהגים כמו שצריך, אז גם כן. עכשיו...
תודה לי לה בזכותי.
בזכותי זה נקרא בגלל שאני עושה את התפקיד שלי בשלמות, אז אני לוקח את הזכות הזאת בשבילם. שזה בעצם מה שחז"ל דורשים, שצדיק גויזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. יש את ההתנהגות הרגילה של העולם, שיש לזה כללים. מתי כן מגיע שפע, מתי לא מגיע שפע, מתי כן מגיע רחמים, מתי לא מגיע רחמים. מגיע צדיק, משנה את הכללים, אומר נכון שזה ככה, אבל אני גוזר אחרת. מה זה? זה כוח של צדיק. עכשיו, הראשון שעשה את זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו, כשהשם אמר לו שהוא רוצה להחריב את סדום, אז הלך להתפלל עליהם. שזה ממש פלא, זה קשה להבין את זה. אברהם אבינו היה ההפך הגמור מסדום. כל כולו היה חסד ונתינה. סדום היה ההפך הגמור ממנו. לכאורה צריך להתפלל שהם ימותו. הוא כל כך מושא נפש להכניס חסד בעולם, והם עושים הכל הפוך. אז הוא היה צריך להיות זה שמתפלל שהשם יחריב את סדום. ולא, הוא הולך להתפלל שלא. למה? מאותו סיבה עצמה. החסד של אברהם אבינו זה לא סתם שהיה לו טבע כזה של חסד, שהוא אהב לתת. יש הרבה אנשים כזה אופי, זה לא היה אופי. זה היה הסתכלות, זה היה גישה. הסתכלות שלו היה שעולם צריך להגיע לשלמות. עולם חסר זה לא שלמות. גם אם החלק החסר זה הראשונים שלוקחים מפה, זה לא שלמות. שלמות שיש את הכל ביחד. זה גישה, זה הסתכלות שיש רק לצדיקים. אנחנו, דווקא בגלל שאנחנו לא בסדר, קשה לנו לראות ככה, אנחנו אומרים, טוב, מי שלא בסדר, שילך מפה. התפילה שלנו זה בדרך כלל ככה, מי שלא בסדר, שילך.
לפי זה, מה היה התשובה של השם על זה?
או, שנייה, נגיע לזה. אבל דווקא מי ש... כן בסדר, הוא תופס את התמונה האמיתית שהשם רוצה מהעולם, השם רוצה שהעולם יהיה מתוקן. ולכן, היו צדיקים שהתפללו דווקא שהגלות תתארך, כדי שבסוף כולם יהיו מתוקנים. אם היה יותר קצר, אז היו צריכים לוותר על חלק. לוותר על חלק זה אומר שמשיח מגיע, והעולם צולע. חסר לו רגע, חסר לו יד. שלמות זה נקרא שכולם בפנים, כולל כולם, כולל ערב אפילו. כולם צריכים בסוף להיות מתוקנים. זה גישה של אברהם אבינו, זה גישה של משה רבנו. אז הוא שואל למה הוא לא פעל, אור החיים שואל את זה, שם בפרשת וילך. זאת אומרת שאברהם אבינו עוד לא עלה תוקח של משה רבנו. היה לו כוח, שאם פעל, שאם יהיה עשר צדיקים, אז באמת הם ינצלו. אבל לא היה לו כוח לפעול, שאני לבד אומר, וזהו. משה רבנו כן היה לו תוקח הזה, וגם שם באור החיים. כתוב בזוהר חודש פרשת לך לכו, שרב שמעון פעם יצא, הוא ראה מלאך של אש. שמה תיאור מאוד מפחיד, איך שהוא נראה. שואל אותו, איפה אתה הולך? הוא אומר לו להחריב את העולם. אז הוא אומר לו, אני לא מרשה לך. אמר לו, זה לא משנה אם אתה מרשה לי, אני קיבלתי ציווי, אני הולך לעשות את זה. הוא אומר לו, תחזור בחזרה, ותגיד לקדוש ברוך הוא שיש רב שמעון בעולם. וזהו, ובזה נגמר הסיפור. הוא לא ביקש אם יש 10 צדיקים, יש 50 צדיקים, אז תרוץ אחד או אחר אומר שתלוי אם הוא בעצמו גם נמצא בפנים. אברהם אבינו התפלל על סדום שהוא לא היה בסדום. השם ברוך הוא היה בעולם, היה חלק מהעולם שעומד להיחרב. זה תרוץ אחד שאומר. תרוץ שני אומר שזה רק צדיק מיוחד כמו משה רבנו, רב שמעון. אברהם אבינו היה קרוב לדרגה הזאת, אבל לא ממש בדרגה הזאת. מי כן היה בדרגה הזאת? נויח. אבל נויח לא עשה את זה. כתוב אחרי שהוא יצא מהטבע, אחרי המבול, הקריב קורבנות, ואז השם הבטיח שלא יהיה מבול. אבל אמר לו, ראי ושתי, אתה רואה שותה, היית צריך להתפלל לפני זה. זאת אומרת, שנויח היה לו את התפקיד הזה, להתפלל על הדור ולהציל אותם, הוא לא עשה את זה, לכן אריזה מגלה שהוא התגלגל במשה רבנו. משה רבנו זה נויח. אז בעצם במילים האלה, אלה תועדס נויח, וככה מסביר האור החיים והקדוש הסלוי, מסבירים שבעצם פה מונח הסוד הזה, שאלה תועדס נויח, מי זה אלה תועדס נויח? לא רק הבנים שלו, אלא כל הדור. ולכן, כשהפוסק רוצה להגיד את זה, אומר אלה תועדס נויח, נויח איש צדיק.
אבל כאילו נשאר מהדור.
נויח הוא הצדיק, ממילא, כל הדור הם התולדות שלו. חג בפועל כתוב מי באמת נולד ממנו, אבל מי זה תולדות נויח? נויח יש צדיק, אז כל הדור זה התולדות שלו. עכשיו, מה באמת היה הטעות שלו? אם יש כזה מושג צדיק, צדיק יש לו כוח לפעול, הוא צריך לפעול, זה התפקיד שלו. איפה הוא טעה?
מי נוח?
כן.
זה עצמו, הוא טעה שהוא לא הגן עליו.
מה גרם? מה גרם לטעות שלו? למה הוא לא עשה את זה? אם זה כל כך פשוט, וזה התפקיד שלו, הוא יכול לעשות את זה, אז למה הוא לא עשה את זה? וגם לכאורה, מפורש, השם אמר לו משהו אחר. אמר לו, אני עושה מעבול. אתה תנצל, עשה לך טבע, עשה לו הוראות מדויקות לעשות טבע, ואיך לעשות את זה, ותראה לו בדיוק מה הולך להיות, מי להכניס, מי לא להכניס, הכל מסודר, מה, אז מה?
120 שנה, למה 120 שנה?
כן, נכון, למה 120 שנה? אז אתה יודע, כשהוא אומר שהשם אמר לו להכין את זה 120 שנה, למה? כדי שתוך כדי אנשים ישאלו מה קורה פה, יסבור להם, ואז אולי יחזרו בתשובה. אז למה זה לא עבד? בוא נפשוך. אם באמת זה לא עבד, אז בשביל מה שאמר לו לעשות את זה. אם הוא לעשות את זה, כנראה זה כן היה אמור לעבוד.
הוא כן עזר את האנשים בזמן.
כן עזר את האנשים, ולא השפיע אפילו על אחד. מה אפשר בזה? אז באמת הספסמס אומר שכל העיר ותשובה שיש בדור האחרון, זה מגיע מנויח. אז הוא לא פעל, הוא פעל שיהיה בעולם כוח של עיר ותשובה. כך אומר הספסמס. אבל התשובה היא בציווי הזה בעצמו של עשה הלכות טייבו. טייבו זה במשמעות הפשוטה טייבה, כמו שהוא עשה. בנה טייבה ושם הוא ניצל. אבל טייבה מרמז, טייבה זה הראשון מילה. טייבה הכוונה היא למילים של התפילה. ככה זה הבשן טוב, ככה כתוב בעוד ספרים. בעצם השם אמר לו, אמר לו עשה לך טבע, הוא התכוון לרמז לו, אתה תעשה לך טבעה, טבעה של תפילה. הוא התכוון בשני מובנים, גם שהוא התפלל, מה שאמר לו אחר כך, למה לא התפללת קודם? מה זה למה לא התפללתי? כי לא אמרת לי להתפלל, אני כן אמרתי לך להתפלל. אמרתי לך עשה לך טבע, התכוונת שתתפלל. וגם, מה שאמרתי לך 120 שנה, להגיד להם, זה לא סתם להגיד להם שצריכים לחזור בתשובה. תן להם כלי, תן להם עצה. העצה היא, עשה הלכות טבע, תלמד אותם להתפלל. ואם הוא היה מלמד אותם להתפלל, והם משתמשים בזה, הם היו חוזרים בתשובה. אם עוד אמר ראשון, אם מתפלל, שלא לחטוא בעץ הדעת, הוא לא היה חוטא. קיבל מצווה אחת, הוא לא עמד בזה. והוא מבקש, אומר שנתת לי מצווה, תעזור לי לעמוד בזה. אז הוא היה עומד בזה. תפילה זה בדיוק הפעולה הזאת שנקרא צדיק. זה פעולה שהיא לא קונבנציונלית. באופן רגיל, אתה אומר למישהו, תעשה ככה וככה, אז מה שמוטל עליו זה לעשות ככה וככה. אבל הוא בא אליך, אומר לך, תעזור לי לעשות את זה. מה זאת אומרת? אני אמרתי לך לעשות את זה. מה אתה מבקש ממני? זה פעולה לא הגיונית. זה פעולה שכל המהות שלה זה לעקוף את הסדר הרגיל. זה מעבר לכללים של העולם. באמת, אין לנו את הכוח לעשות את זה. לכן מעצמם הם לא עשו את זה, אנשי דור המבול. אבל הצדיק, כשהוא יש לו כוח לעשות דרכים לא רגילות, הוא יש לו כוח גם כן לתת מאדם את ההצעה הזאת של להתפלל. ואותו דבר, על אנשי סדום, אם הם בעצמם היו מתפללים, אנחנו רואים לא רק המתפללים, אלא מלמד אותם להתפלל. אז באמת הם היו ניצולים. משה רבינו כן עשה את זה. הוא התפלל עלינו, הוא גם לימד אותנו להתפלל. עכשיו, אם... מה?
איפה הוא ילמד אותנו להתפלל?
מצרים. מצרים, השם אמר לו שספר להם, והנה צעק עצמי ישראל, בוא אליי. ספר לו שהתפילה עובדת.
לא הבנתי.
כשהשם אמר לו שילך לעם ישראל, להגיד להם שרוצה לגאול אותם,
כן.
אז חלק מה שאמר לו להגיד להם, זה להגיד להם שהוא שמע את הצעקה שלהם, שמע את התפילה שלהם. זאת אומרת, שלמד אותם שהם פעלו עם התפילה.
Yeah.
עכשיו, אם אנחנו רואים שהטבע הכוונה היא לתפילה, אז גם כל הפסוקים אחר כך, שכל מה שהוא אמר לו איך לעשות את הטבע, המידות של זה, והקומות, והחדרים, כל הפרטים, גם קשורים לעבודת התפילה. הוא לא אמר לו טבע או תפילה, ושאר התכוון רק בפשטות. אז באמת בספרים מפורט כל הפרטים של הטבע, איך זה הולך על התפילה.
למשל,
הקדוש הסלוי מסביר שהגובה והרוחב והאורך, אז הוא אומר שכשאדם נעמד להתפלל, הוא צריך לחשוב שלוש דברים. דבר ראשון, צריך לחשוב על גדלות השם, על גודל הרחמים של השם. דבר שני, צריך לעורר בעצמו אהבה ויראה, אהבה ויראה. ודבר שלישי, אני לא זוכר מה הדבר השלישי.
אבל ראשון זה גובה, זה קשור לגדולת השם. ואורך ורוחב,
איך זה קשור? רוחב זה קשור לאהבה ויראה, כי רוחב זה נקרא דרום וצפון. דרום וצפון זה ימין ושמאל, שזה אהבה ויראה. והקומה, אני לא זוכר מה אומר, צריך לסתכל בפנים. עלו אז שלוש גישות שצריך להיות לפני התפילה. כן. עכשיו, השאר, זה מה שאני רוצה עכשיו לדבר, זה מלכות המרן, שני מקומות. תורי טס, תורי קופית בייז, מדבר כל הפרטים של הטבע על התפילה. אבל זה הכל סביב נקודה אחת. הנקודה היא כזאת. הוא אומר, מה קורה? אנחנו נראים על הבן אדם שנמצא בחושך. עכשיו, אדם נמצא בחושך, הוא לא רואה יצא מה לעשות. הוא בחושך. כל המהות של חושך, לדוגמה, אם עכשיו נעשה פה חושך בחדר, אז פתאום אין פה ספרים, אין פה ספסלים, אין פה שולחנות, אין פה אנשים. מה זאת אומרת? אין, יש.
לא רואה.
אבל לא רואה. זאת אומרת, חושך זה מצב שיש הכל ולא רואים כלום. וזה מצב שאדם נמצא כשהוא לא בסדר. אדם לא בסדר, אז הוא מצב של חושך. מצב של חושך אין אפשרות בכלל לתקן את עצמו. כי הוא לא רואה. יש את כל התורה, יש את כל העצות, אבל הוא לא רואה, אז הוא לא יכול לעשות את זה. מה הוא צריך? הוא צריך נקודה שלו. ברגע שלו נקודה שלו, הוא יראה איפה הדלת, הוא יכול לצאת החוצה. היום חייבים לשים מנורת חירום. שגם בחושך, אתה רואה לפחות איפה היציאה. תראה לי איפה היציאה לפחות. מי אמר שיש יציאה? מאותו מקום שנכנסת, אתה יכול לצאת. בטוח שיש פתח, לא, איך הגעת לפה. אבל אתה לא רואה את היציאה. מה עושים? יש יצאה אחת. השם אוירי, השם הוא אור. אם תצליח להביא לפה את השם, יהיה לך אור, תוכל לצאת מהחושך. איך אני מביא לפה את השם? כתוב, חיסומה של הקודש ברוך הוא, אמס. קורב השם לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת, אם תצליח להביא לפה אמת, השם יהיה פה, יהיה לך אור, תוכל לצאת. וזה בדיוק הנקודה שנקרא טבע. למה זה נקרא טבע? תפילה. תפילה זה גם בדרך כלל נוסח, זה משהו ארוך. טבע זה, 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 זה מילה אחת. כי באמת בשורה התחתונה, מה שאנחנו צריכים להגיע מכל התפילה, מכל הנוסח שאנחנו עוברים, מכל התפילה שאנחנו עושים, צריכים להגיע לדיבור אחד שהוא דיבור אמיתי. דיבור אחד אמיתי זה כל המטרה של התפילה. באותו רגע שמעת דיבור אחד של אמת, אז השם נמצא פה. אם השם אוירי, ואישי, בתור רגע שהשם נמצא פה, יש לך אור, אתה, יש לך את הישוע. זה רק דיבור אחד של אמת. השם, אדם יגיד פעם אחת באמת, השם הוא אישיו, גמרנו. זה יותר מכל התפילות שהוא התפלל. אפילו פעם אחת בחיים. אדם אומר מילה אחת של אמת, אז זה המטרה של כל התפילות. אז עשה לך טבע, הכוונה היא, תדבר דיבור של אמת. לפעמים דיבור של אמת זה דיבור מאוד פשוט, מאוד מבזה. הרבה יותר יפה להגיד דיבורים גבוהים, של בור שמה בו יאוילו, להגיד פסוקים של תהילים, להגיד בקשות של 18. זה הרבה יותר מכובד, זה הרבה יותר יפה, זה הרבה יותר מרשים. והדיבור האמיתי, שאני באמת יש לי איזה משהו שמדגדג לי בפנים, וזה הנקודה האמיתית שלי, זה לא נעים. זה לא תפילה מכובדת. לא הייתי רוצה שאנשים ישמעו שאני מתפלל את זה. אבל, השם לא רוצה תפילות מכובדות, הוא רוצה תפילות אמיתיות. וזה הנקודה האמיתית שלך. אז דווקא כשתגיד את זה, אז עשית את התפילה הכי אמיתית שיש. את מה שנקרא באמת תפילה. אז זה כתוב בטבו, ואל אמו תחלנו מלמעלו. אמו תחלנו מלמעלו, ראש טבס אמס. זאת אומרת, תתפלל תפילה כזאת, שהיא אמס, שעל זה נאמר תחלנו מלמעלו. תחלנו זה לשון כל סון נפשי. מלמעלה מחכים בחיליון עיניים לכזה תפילה. מלמעלה מחכים לכל תפילה של יהודי. אבל כל מה אנחנו עושים, אבל איפה התפילה הזאת האמיתית, שלזה אני מתכוון? ואז פתאום מגיע איזה יהודי שבור, שאין לו שום השגה בתפילה, ולא מבין שום דבר, ולא זה. אומר, דיבור פשוט, השם הוא אישיו. וזהו, זה מה שרצו, זה מה שהתכוונו. כשאדם עושה דבר כזה, מיד הוא פסח הטבו, בצד הטוס, אני אשכתוב מיד אחר כך. אותו רגע, הוא מוצא את הפתח לצאת החוצה. תחתים, שנים, שליש מתעשור, שזה סוף הפסוק, הכוונה היא שבזו הוא מחיה את כל העולמות. זה מתחלק לשלוש עולמות. כולם מקבלים שפע מהתפילה הזאת של, שהוא דיבר דיבור של אמת. אז זה בעצם מה שהשם מתכוון להגיד לנויח. אתה תתפלל, ותלמד אותם להתפלל איזה תפילה, לא תפילות גבוהות. תפלל פשוט. אני בן אדם של דור המבול, ויש לי כאלה סגי ניסיונות, ואין לי כוח לעמוד בזה. אז תעזור לי, זה הכל. הדיבור הפשוט הזה, זה מה שהיו צריכים להתפלל, זה מה שהיה עוזר להם. וזה גם מה שהיה במצרים. הם לא צעקו תפילות מסודרות, ולא תפילות מכובדות. צעקו מעבודה. אפילו לא הוציאו דיבור, הוציאו צעקה. אבל זה היה אמיתי. אז זה מה שפעל. עכשיו, מה פשוט? באמת לא צריכים להתפלל את כל הנוסח שיש בתפילה. לא צריכים להתפלל על הדברים האמיתיים, על עבודת השם. לא צריכים להתפלל על השכינה, על בסמי קדוש, על משיח. אם צריכים להתפלל רק את התפילה האמיתית, אז גמרנו, אז מה שיהיה קורה לי כל הזמן זה הבנק. זהו, בשביל זה השם בראת העולם, שיש להתפלל על הבנק. אז בתפילה כתוב שיש 12 נוסחות. הרי זה לא אומר 12 נוסחות כנגד 12 שבטים. וכל אחד צריך להתפלל כמו השבט שלו. אם לא, זה לא מתקבל. יש 12 שערים בשמיים, שיש 12 שבטים. אם אתה מהשבט הזה מתפלל את הנוסח של השבט הזה, עולה. אם לא, לא מגיע למקום. לכן רואים במציאות שעם ישראל יש להם הרבה הרבה נוסחות. לא יודע אם יש 12 נוסחאות, אבל יש הרבה נוסחאות, אולי יש אפילו יותר מ-12. הוא אומר, אבל יש תפילה 13. תפילה 13 זה יעקב אבינו בעצמו, הוא הרי גם מתפלל. יעקב אבינו זה סוג תפילה כזאת, שכולל את כל ה-12 נוסחאות. זאת אומרת, אחד שלא ידע איזה שבט הוא. מה הוא יעשה, לא יתפלל? אז הוא יתפלל את הנוסח של יעקב, ככה הוא אומר.
שזה מה?
בוא נזה נוסח הארי. הרגילה שזו תפילה שכוללת כל הנוסחאות.
אז מה זה תפילה 13?
יעקב זה אבא של 12 שבטים, זה השורש של כל ה-12. הנוסח הזה בעצם כולל את הסודות של כל ה-12 נוסחאות. מאלה זה תמיד מתקבל. לכן מתקבל בהרבה קהילות בעם ישראל את הנוסח של הארי, כי אנחנו לא יודעים למי אנחנו שייכים. זה תפילה כזאת שכוללת הכל. זה כתוב. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה ככה. 12 נוסחאות, זה אומר 12 סוגי כוחות שיש בבן אדם. יש, נקרא 12 טבעי הנפש. זאת אומרת, זה הסוג תפילות שאדם מתפלל על עצמו. אדם כואב לו, יש לו צרכים, יש לו חסרונות, יש לו בקשות, אדם מתפלל על זה. תפילה כזאת, זה בכל מיני נוסחאות. כי פעם צריך להתפלל על היד הימנית, פעם על היד השמאלית, פעם על הכוח הזה, פעם על הכוח הזה, כל פעם משהו אחר שחסר לו. זה 12 סוגי תפילה. ה-13 זה מה שאתה מפסיק להתפלל על עצמך, אתה מתפלל על השם. שנקרא את פלל השכינה, להתפלל על, על האמת האמיתית, שאני אבוא את השם באמת, שהעולם מגיע לתיקון. מה שבאמת צריכים להגיע בסוף. אז הסדר הולך שאנחנו צריכים להתחיל מה-12. זאת אומרת, רש"י אומר על הפסוק צוער טס אל הטבו, יש אומרים חלון, יש אומרים אבן טוב. מה ההבדל בין חלון לאבן טוב? אבן טוב מאיר בעצמו. חלון אין לו אור. רק מה? אם יש אור בחוץ, אתה יכול לעבור דרך החלון. אז זה שתי סוגי תפילה. זאת אומרת, יש את ה-12 נוסחאות, שזה אומר, זה האמת שלי. זה לא האמת האמיתית. זה האמת שלי. אני במצב שלי, אם אני אתפלל עכשיו על הדברים הגבוהים, זה לא אמת. כי אני לא אחר שמה, אני לא מרגיש את זה. זה לא חסר לי. אז כן אני מתפלל על זה, זה לא באמת. אז במצב שלי, אני צריך להתפלל על האמת שלי. מה שכואב לי עכשיו, איזה מה-12 דברים שאני עכשיו מתעסק בהם, זה עכשיו הנוסח שלי. האמת הזאת נקרא חלון. זה לא אמת בעצמה. אבל זה כוח כזה, בגלל שזה סוף סוף האמת שלי, זה כוח כזה שיכול דרך זה להעיר האמת. התפילה ה-13, שזו התפילה האמיתית, אני רוצה שהשם יתגלה בעולם, אני רוצה שיהיה תיקון העולם, זה אבן טוב שמאיר בעצמו, זה האמת בעצמה. וזה שתי שלבים בתפילה. אדם צריך להתחיל, חייב להתחיל, בגלל שהתפילה זה אמת, הוא חייב להתחיל מהנקודה שלו. אדם הולך להתבודד, או שמגיע ל-18, עכשיו הרבה שכי מדבר אליך, זה בורך עלינו, אז עכשיו זה מה שאתה הולך להשקיע. או רפואנו, או בדיוק מה שאתה, הנקודה שלך, זה עכשיו כל התפילה שלך. למה? כי כרגע זה האמת. אחרי שאתה מוציא את זה החוצה, שפך את הלב, גמרת לדבר ברחבה על כל העניינים של הבנק, וכל הפגישה שהיה לכם, המנהל של הבנק, כל מה שהסתדר, גמרנו, סיימת את הנושא הזה, אתה אומר, בנו שלנו, סיימנו את הנושא הזה, עכשיו באמת זה מה שמעניין אותי. ואם אני, אחרי ה-120 אני יודע שהבנק משודר, אז זהו, סיימתי את העניין, זהו, בשביל זה באתי לפה. ברוך שהבנק משודר, עכשיו בוא נדבר באמת. אני פה בשביל משהו אחר. פה הגעת לתפילה ה-13, הגעת לאבן טוב, ועכשיו זה כבר באמת. אם היית מתחיל עם זה, ניגש ישר, הלב שלך כואב על 10 דברים, ואתה אומר, לא, לא אכפת לשום דבר. אני מתפלל שאני רוצה להיות צדיק גדול, אשר אומר לך, מה זה ההצגות האלו? על מי אתה עושה פה זאת? תפסיק להגיד רשעות, תדבר מה שכואב לך. כי דבר ראשון, מה שחשוב זה אמת. אז לכן אי אפשר להתחיל משם, אפילו שזה האמת, כי זה לא האמת שלי. אבל אחרי שכן התחלתי מהאמת שלי, וזה כבר נרגע, עכשיו אני פנוי, לדבר את האמת האמיתית. זה הסדר של תפילה שלומדים מהפרשה שנויח. אז בקיצור, היסוד שכתוב פה זה היסוד שנקרא נויח איש צדיק. שיש צדיק שיש לו כוח לתקן את העולם, לתת לנו כוח להגיע למקום האמיתי שלנו. ואיך? על ידי תפילה שהוא מתפלל עלינו, הוא מלמד אותנו להתפלל. תפילה שהוא מלמד אותנו להתפלל זה תפילה של אמת. נקודה, דיבור אחד של אמת, זה כל העניין. רק באמת יש שתי דרגות, יש את האמת שלנו, יש את האמת האמיתית. מתחילים מזה ועוברים לזה. שם זה כן.